שלום לכולם, השיעור הזה מיוסד על ליקוטי שיחס חלק י"ז, שיחה א' לפרשס קדושים, שזו גם סיום על מסכת סנהדרין. בעזרת השם, בשיעור הזה נעמוד על כמה עיונים בפשט של השיחה, הן בפנים של השיחה, הן באורס של השיחה, אני נשתדל, בעזרת השם, לעבור על כמה נקודות הדורשים קצת ביור, קצת הבנה, קצת הברה. הנקודה הראשונה נוגעת להאורס 9, 8, 7, 8, 9. מראים מקומות, סך הכל מראים מקומות לתניה פרק ח', לתניה פרק ח' דר, פרק ח' ה', ולאיגרת התשובה פרק ז'. בעצם, קודם כל נשאלת השאלה, למה הרבי מחלק את זה לשלוש הארץ? מה לא מראים מקום, כולם ביחד, ובמיוחד נתמקד על הער התשע, נראה, למה העין נגרס התשובה באה בהער בפני עצמה כזו. דבר שני, הרבי כותב, ועין נגרס התשובה פרק ז'. מה בדיוק ההדגשה כאן, הדיוק, ועין? במרמוקם הראשון, פרק ח', כתוב פרק ח', פרק ח' ד', פרק ח' ה'. איגרס התשובה, רבי לא כותב איגרס התשובה, ואין איגרס התשובה, אפילו לא אוראה איגרס התשובה, ואין, אז מה בדיוק קורה כאן? והוא העיקר, מה הכוונה בכלל? זאת אומרת, הציטוט בפנים של השיחה, אז כשהרבי מתחיל, ודאלת רבי זמבר ברוך אינטניה, יור השבע, רבי מציין מקום, מראים מקום לפרק חף. אז לא יהיה לך, יזכר כל שס המצלת הזה. וייל, ואחר, הרבי מבהר, וייל דוך ידר עבירה, זאת אומרת, ככה מבואר בטניה, וייל דוך ידר עבירה, וסמיזעבר אופן רצן האלן, ושס מייסי אבגירסן פונרקוס, אז זה יביא דוך נחד פנבין הזר. בקיצור, הנקודה היא ש... לא יהיה לך, אל תראה במבר בטניה, שלא יהיה לך כולל כל שעשה מצוות לא תעשה. ככה הוא כותב בפרק חוף. ואחר כך הוא מבאר בפרק חוף דלת, בפרק חופה, מה הביאור בזה? והוא מבאר בארוחה בפרק חוף דלת, והוא גם מציין את זה שוב בפרק חופה, שהנקודה היא שעל ידי כל עבירה, היהודי נפרד מאלוקות בשעס מייסה. והוא מבאר למה דווקא בשעס מייסה, שזה לא כמו קראת ומיטה בידי שמיים, זאת אומרת, בעבירות של קראת ומיטה בידי שמיים, היהודי ניחת לגמרי רחמנו ליצלן. אבל בכל עבירה, ידר עבירה, זאת אומרת, אפילו עבירה קלה, היהודי נפרד מאלוקות רק בשעס מייסה. וכל זה כתוב בפרק חוף ד' וגם נזכר שוב פעם בפרק חוף ה'. כמו שאומר שמה, שזה כמו אביד הזור, זאת אומרת, על כל פנים בשעס מייסה זה כמו אביד הזור. אז כל זה כתוב שמה. כשפותחים איגרס התשובה פרק ז', לא כתוב שמה שום דבר מבשעס מייסה. שבשעס מייסה היהודי נפרד על ידי כל חטא, נפרד מאלוקוס. לא כתוב, נזכר מזה. אז מה, כאילו על המילים... ורטמן, בשעס מייסה, אוב גירסון פלולוקוס, על המילים משעס מייסה, הרבי מציין, ואין גירס את שוב פרק זיין, אז מה בדיוק הכוונה? אז יש לומר שהביור הוא כזה, תקה ואין גירס את שובה. צריך לאין בגירס את שובה להבין, מה קורה כאן, מה הרבי מתכן, מה הרבי מבהיר. בוא נגיד את זה, קודם כל, תמצית מהביור, ונפרט קצת יותר. התמצית הוא ככה, הרבי מתכוון שבפרק חוף ד' חוף ה' שמע מבואר בעריכות וגם בקיצור בפרק חוף ה' נזכר שוב פעם, שעל ידי כל עבירה, אפילו אם אין בה קורס ומיסה בידי שמיים, היהודי נפרד בשעס מייסה, רק בשעס מייסה מלוקוס. ואחר כך חוזר הקשר. אבל אם מסתכלים, לא רק מסתכלים, מעיינים בפיגרס התשובה פרק זין, יוצא ששם המבואה שיש מצב, ליתר דיוק, יש מצבים, שני מצבים שונים, שייתכן שעל ידי, אפילו על ידי עבירה קלה, שאין בו קורס ומיסה בידי שמיים, אז רחמן על יצלן היהודי יניחת מלוקות לגמרי, לא רק בישס מייסה. וזו הכוונה של המילים בישס מייסה, הרבי כותב, ואין נגרס התשובה פירושו, בישס מייסה הכוונה בפנים למה שכתוב בחוף דל חופש, שזה רק בישס מייסה על ידי ידר עביר, על ידי אפילו עביר הקלה היהודי נפרד מלוקוס. אבל אין נגרס התשובה שזה לא רק בישס מייסה, אלא לגמרי כמו בקורס ומיסה בידי שמיים. זה איך מובן משמה. כי כשמעיינים בגרס התשובה שמה בפרק זין, ארתרה במבאר שעל ידי שמדבר על יהודי שצריך להתבונן לב נשבע, שיתבונן שעל ידי חטאיו הוא עקר את נפשו משרש החיים, מוקם המובס והתומה, שעל ידי החטא הוא נחרט מחיי החיים אין סוף ברוך. והוא מפרט, והוא אומר, אפילו מדובר באבון שאין בו קורס ומיסה בידי שומיים, אז ייתכן, ככה אל תראה במבאר, שייתכן מצב שהוא יהיה נחרט כמו בקורס ומיסה בידי שומיים. איך? והוא מבאר. שני מצבים. יש מצב של חטאים רבים, זאת אומרת, חטאים קלים רבים, שבצירוף של חטאים רבים קלים אפשר להגיע למצב של קריטות שהיהודי נחרט מהקדוש ברוך הוא כמו על ידי קורס ומיסה בידי שמיים. פירושו כמו על ידי קורס. פירושו לא רק בישס מייסה, שמה לא כתוב בישס מייסה, אלא ממש. והוא מבאר אפילו את זה במשל, ממחיש את זה במשל. יש חבל ששזור מ, בוא נגיד, חוטים דקים. אז כשקורטים חוט אחד, אז לא נחרט החבל. אבל כשקורטים עוד חוט ועוד חוט ועוד חוט, בצירוף כמה וכמה חוטים, אפשר להגיע למצב שהחבל כולו יהיה נחרט. זה אותו דבר. ממחישים את זה במשל, כל חטא קל, בוא נגיד, שאין בו קורס מיסה בשמיים, זה כאילו חטא שזור מהחבל, מהקשר של הנשמה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי צירוף של קריטה, של קריטות, של כמה וכמה חטאים קלים, אפשר להגיע למצב של כמו בקורס מיסה בידי שמיים. אוי, או אומר האלתר רבי, יש עוד מצב. אפילו האוויר הקלה עצמה, זאת אומרת, לא בצירוב של כמה חטאים, אלא חטא אחד קל, שאין בו קורס ומיסה בידי שמיים, אלא שהיהודי כופל את האווירה הזאת. עוד הפעם ועוד הפעם, פעמים רביס מאויד, כותב האלתר רבי, אפשר להגיע למצב רחמנא ליצלן של קריטות, שהנשמה נחרטת מהקדוש ברוך הוא לגמרי, כמו בקורס ומיסה בידי שמיים, פירושו לא רק בישס מייסה, אלא לגמרי. הוא ממחיש את זה במשל אחר, כמובן החבל הוא לא משל בשביל, הוא משל רק בחטאים רבים, אבל חטא אחד, עביר הקלה, פעמים רביס מאויד, תראה במביא משל אחר, מהענן והמחיצות, שיש שמש, והענן האב הזה, הכבד הזה, הוא מפסיק לגמרי את האור, זה משל לעביר שיש בקורס ומיסה בידי שמיים, כך יש מחיצה קלושה קלה, שמפסיקה קצת את האור, מחלישה את האור, אבל לא מפסיקה לגמרי את האור של השמש. זה דוגמה, המחשה לעבירה קלה. אבל אם מוסיפים עוד מחיצה קלה ועוד מחיצה קלה ועוד מחיצה קלה, מאוד כאלו, אפשר להגיע למצב שהמחיצות בצירוף, זה אותה מחיצה, אבל מכפילים אותה, אפשר להגיע למצב שזה מפסיק לגמרי את האור, לגמרי את האור, כמו בקורס ומיסים בשמיים, כמו בענן אב. זה הכוונה, זו הכוונה כאן, ואי נגרס התשובה. ודווקא למילים בישס מייסה, כאילו הציטוט בפנים, וייל, זה הציטוט של פרק חבדל ופרק חופש, ששם מדובר במצב של יהודי שעובר על חטא אחד קל. חטא אחד קל. אז במצב כזה, רק בישס מייסה היהודי ניחת, אם אין בו קרס מיסה בשמיים, רק בישס מייסה, כמו בעביד הזרה, הוא ניחת מלוקוס. ואי נגרס התשובה, למילים בישס מייסה, שיש שני מצבים שעל ידי ידר עבירה, זאת אומרת, אפילו עבירה קלה שאין בה קורס מזה בשמיים, היהודי יכול להגיע למצב של קריטות לגמרי, אפילו לא רק בישס מייסה, אלא אפילו לאחר כך רחמנא ליצלן. וזה נוגע לתוכן של השיחה, כאילו, מה התוכן של הפנים של הסעיף הזה, סעיף א', רבי אומר, ומביא מסך סמוכס, המים החזר, כל הגנב כאילו עבד אבידס כוכבים, שואל מה הקשר בין גניבה לאבידס כוכבים, ורבי מבהיר, ברור שהפירוש הוא לא רק להמחיש את החומרה של איסור גניבה, ולקח בחרו חכמים את החטא של אבי דוזור, שזה החטא הכי חמור. אלא ברור שיש כאן, זה הכל בתכלס הדיוק, יש כאן קשר, דמיון, צד השווה, מהותי, ענייני, בין גניבה לאבי דוזור. צריך להבין מה הקשר המהותי הזה. אז הרבה מבהיר בחצי ריבוע שלאמיתו של דבר כל חטא יש לו קשר מהותי, שייכות מהותית עניינית עם אבי דוזור, שבעצם על ידי כל חטא אפילו עבירה קלה, ידר עבירה, יהודי נחרט מהקדוש ברוך הוא, נפרד הקשר שלו מהקדוש ברוך הוא, הכל פנים בשעס מייסה. אז זה רק הכל פנים בשעס מייסה, זה הדמיון. אבל ההאורה זה ואי נגרס התשובה שהדמיון הוא עוד יותר, שיש מצב שזה לא רק בשעס מייס, אלא לגמרי. ואם כל זה ממשיך הרבה בחצי ריבוע, שעם גניבה בחרו חכמים, גניבה דווקא, לגבי כל האיסורים, פירוש שיש בנוסף על זה, בנוסף על הקשר המהותי הזה, ששייך על כל העבירה, אז צריך להבין מה בדיוק הקשר המהותי של המיוחד של גניב, בין גניבה לאבי דוזור. זו הכוונה לחיירה באיור התשע שרבי אומר ואין יגרס את שובה פרק ז'. נעבור לנקודה נוספת, וכאן זה בעצם זו נקודה בפשט שאני רוצה להבהיר, שבהשקף הראשון אפשר לשאול, אפשר לתמוע, אז אני רוצה, פשוט אם אתם יודעים את השיח, אני רוצה להבהיר את, את הפשט של הרבי כאן, את הכוונה בהשיחה. רבי שאל שאלה, רק הזכרנו אותה עכשיו, אני מסר אסמוכס, מה עם החזל הזה? כל הגנב כאילו עבד אבי דסקחוב. מה הדמיון? מה הצד השווה, הקשר המיוחד בין איסור גניבה לאבי דסקחובים? כך מתחיל ההדרן על מסר סנדרין, ביור שלם על המשנה האחרונה, על הברייסה, אסבייס, גימול, דלת, היי, ווב, זין, חס, ובסוף בסעיף טס נראה, כך נראה, שהרבה סוף סוף, כאן הוא עונה, הוא מתרץ את השאלה של סעיף א', ומה בקיצור הנקודה? רבי אומר שלאחר כל מה שהסברנו, הסברנו שבעצם גניבה, זה כמו שהרגת שווה מסביר, זה פעול איסור של פעול הנמשכת. זה לא רק שעברו על האיסור חד פעמי בשעת מייסה, בשעת פעולת העבירה, פעולת הגניבה, אלא האיסור, העבירה, מתחדשת בכל נמשכת ומתחדשת בכל רגע ורגע מחדש. בעזרת השם, בהמשך השיעור, קצת נחיב את הדיבור על זה. אז עוד בקיצור הרעיון של הרגת שווה. ובאבי דוזור גם ראינו נקודה של פעולה נמשכת, שכל זמן שאבי דוזור באילום, אז אחרון אף נמשר באילום. אז הרבי אומר שמבחינה זו, יש פעולה נמשכת כאן, פעולה נמשכת כאן, אז מבחינה זו יש דמיון מהותי בין גניבה לאבי דוזור, שאצל שניהם רואים את הנקודה הזאת של פעולה נמשכת, כמו שרבי מבאר בשיחה, אסטס. לכאורה, ככל הנראה, רבי כאן מתכוון לתרץ סוף סוף את השאלה ששאל בסעיף א', מה הקשר? בין כל הגנב, כאילו עבד עבד אז כוכן, הקשר הוא, קשר המהותי המיוחד בין גניבה לעבד עזר, זה שלשניהם יש את אותה נקודה של פעולה נמשכת. אבל לכאורה נשאלת שאלה פשוטה, אם זה התירוץ, אם זו התשובה, אז העניין של פעולה נמשכת הוא לא רק אצל גניבה. העניין של פעולה נמשכת שייך אצל גזילה, הרי מובר אצל הרגת שווה, מובר בהשיחה כאן. פעולה נמשכת שהיה גם אפילו אצל רציחה שופך דמים, על רציח צח, כמו שהרבי מובר בהשיחה גם, באיורס, הרבי מזכיר את זה בהערה 44. יש עוד איסורים, יש סימן שלם, פרק שלם שם במפנח צפונס של הרגת שווה, שמעריר בכל מיני עניינים, מצוות, איסורים, שיש את המושג הזה של פעולה נמשכת. אז אם הדמיון בין גניבה, זאת אומרת, התירוץ על השאלה, מה הדמיון המיוחד בין גניבה לעביד הזרע, כל הגנב, כאילו לעביד הזרע, אם הוא רק הנקודה הזאת שרבי אומר בסעיף טס, שזה פעולה נמשכת, אז אני שואל את השאלה, אבל יש הרי עוד עבירות שהן מבחינת בגדר של פעולה נמשכת. אז יש לומר שבעצם איסטס זה לא התירוץ השלם על השאלה הזאת. זה שלב ראשון. וכאילו הרב סומך שנעיין בסעיף יוד, ומשם גם שהרב לא אומר את זה בפירוש בסעיף יוד, כאילו לא מתייחס בפירוש למסכת סמוכס, אלא למסכת סנהדרין, אבל הרב מתכוון, ככל הנראה, שמשם נבין שבעצם התירוץ השלם, הסופי, זה צירוף של סעיף טס ושל סעיף יוד. זאת אומרת, יש שני אלמנטים כאן, יש שתי נקודות, נקודה אחת בסעיף טס ונקודה שנייה בסעיף יוד, ועל ידי צירוף של שניהם, אז יש לנו תירוץ שלם על השאלה של סעיף א'. מה הנקודה בסעיף יוד? רב מביא גמרא בבא קמא, שרבי יוחנן בן זכאי אומר שיש חומרה בגניבה על גזלה. למה? כי בגניבה היהודי איז להישבה כבד עבד לכבד כהנה, כאילו מסתתר, כאילו שעשה שכאילו אין הקדוש ברוך הוא, כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו, הוא מסתתר, כאילו גזלה עושה את זה בפרהסיה, אבל גניבה הוא מסתתר, אז זה כאילו הוא מרגיש שעזב השם את הארץ. מעין של עביד הזר. על פי זה הרב מבר נקודה נוספת בהדרן, בסיום של מעשר הסנהדרין, גן ורב יסף וכו'. אבל מה רואים מזה? רואים מזה שבעצם יש כאן צד השווה דמיון נוסף שהרב מזכיר בסעיף י' שמיוסד על הגמרא בבא קמא בין גניבה לעביד הזר. שאצל שניהם יש את הנקודה הזאת של עזב השם את הארץ, עביד הזר כמובן, וגניבה יש מעין של זה. אז יש למר שזו הנקודה הנוספת, כאילו המשלימה את התמונה של סעיף טס. יש שתי נקודות בהם יש דמיון בין גניבה לעביד הזר. נקודה ראשונה שאצל שניהם יש פעולה נמשכת. נקודה שנייה, שאצל שניהם, גם בגניבה, רואים את הנקודה של עזב השמש הארץ. ובצירוף של שניהם, אז רואים כאן דמיון מיוחד בין גניבה לעביד הזר. מה הפירוש? אם רק הנקודה של סעיף ת' שזה פעולה נמשכת, אז אפשר לשאול כמו ששאלנו, אז זה לא דמיון מיוחד, ייחודי, בין גניבה לעביד הזר, זה לא מתרץ עדיין את השאלה, כי הרי יש עוד עבירות, יש גזלה, יש אפר דומים וכו'. ואם רק הנקודה של סעיף יוד, אז כמובן יש דמיון, אבל בצירוף הפעול הנמשכת, הנקודה של סעיף טס, אז הדמיון הוא ממש, זאת אומרת, הוא ממש דומה גניבה, זה ממש דומה לעביד הזרה. לא רק שאצל גניבה רואים את הנקודה של עזב השמש הארץ, אלא שהנקודה הזאת, כמו בעביד הזרה, היא נמשכת ומסחדשת בכל רגע ורגע. אז זה ממש כמו עביד הזר. זאת אומרת, עביד הזר הזה עזב השמש הארץ, ועבודה זרה נמשכת, אחרון אף נמשך כל זמן שיש עביד הזר בעולם. אז אותו דבר בגניבה. הגניבה, התוכן של האוויר הזה עזב השמש הארץ, והאופן, הגדר של האוויר הזה גם פעולה נמשכת, שהנקודה הזאת, זאת אומרת, שעזב השמש הארץ, נמשכת ומסחדשת בכל רגע ורגע. אז יש לנו דמיון ייחודי ממש, שלא מוצאים באף, לא בגזלה ולא בשפיכות דמים, הדמיון הייחודי הזה בין גניבה לעביד הזרה. בקיצור, התירוץ על סעיף א', יש לומר שזה בעצם צירוף של הנקודה בסעיף טס עם הנקודה של סעיף י' שיחד ביחד שניהם בונים תמונה שלמה של דמיון, ממש דמיון ייחודי בין הגניבה לעביד הזר. בוא נמשיך עכשיו לנקודה נוספת. בסעיף ב' הרבש מביא את הגמרא בסנהדרין, את המשנה, את הגמרא, את המפרשים, והוא שואל שאלה. ולא רק שואל שאלה, אלא מחזק את השאלה, נוחמר. אני רוצה להבהיר כאן נקודה בנוחמר, בסוף של סעיף בייס. בואו נשתדל קודם כל לתמצת פשוט את הסעיף, ממש בקצרה. המשנה אומרת, ולא ידבק, מדברת על עיר הנידחס, ולא ידבק ביד חמור מן החרם, וממשיכה. כל זמן שהרשעים באילום, חרנף באילום. עבדו רשעים נסתלק, עבדו רשעים מן האילום, נסתלק חרנף מן האילום. שואלת הגמרא, מן רשעים? אמר רב יוסף גנבי. אז מסבירים המפרשים מיד, מה הפירוש? פירוש הוא ככה. מסלקא דאיתך, הגמרא הבינה שמדובר ברשעים שיש להם שייכות עם עיר הנידחס. הרי זה הקונטקסט, זה ההקשר העניינים, זה המשנה של עיר הנידחס, מגיע אחרי הפסוק של ולא ידבק ביד חמור מן החרם, מדובר ברשעים שיש להם שייכות עם עיר הנידחס. אלא מה? מה השאלה? שאלה שבסלקדת חשבנו שמי יכול להיות? יכול להיות אנשי עיר הנידחס. אבל הם כבר מתו, נהרגו. אז מה הרשעים? מי הרשעים היו? איפה הם הרשעים? אומר רב יוסף, גנבי. הוא מתרץ את השאלה, רב יוסף אומר, גנבי מדובר ברשעים שלקחו מן החרם. זאת אומרת, הוא מחדש את המושג הזה שמדובר אכן ברשעים שיש להם שייכות עם עיר הנידחס, אבל באיזה רשעים מדובר? לא באנשי עיר הנידחס, הם מתו כמובן, כמו שהסקדה הייתה הבין, אלא מדובר במחדש רב יוסף באנשים שלקחו חרם, שלקחו מן החרם. ואיך הוא אומר את זה? שהם לקחו את זה בדרך גניבה. גנבי. אז הרב שואל שאלה פשוטה. גנבי זולו הנקודה, לא זו הנקודה. הנקודה היא שלקחו מן החרם. לקחו את זה באופן של גניבה או לא, אין לזה שייכות לעתירות. אפילו שלקחו את החרם לא באופן של גניבה, התירוץ הוא שעברו על האיסור של ידבק ביד חמור מן החרם, שגם שייכות סימר עד דחס, ולכך יש חרנף באילום. אמר, רב יוסף אומר גנבה, ועוד איקה חסה מן הספר, הוא לא מזכיר בכלל את הנקודה שלקחו מן החרם. היה צריך לומר, אנשים שלקחו מן החרם. הרב מוסיף כאן נוחמר. מה נוחמר? אני מחזק את השאלה, כי הוא שאלה נוספת. הרי יש שקלה וטריה שלמה, הרב, גנצה שקלה וטריה. האם בכלל באיסור הענור, כמו חרם למשל, או כמו בישול בוסו בחולב, בכלל איסור הענור, האם באיסור הענור יש איסור גניבה? אני מציין באור ה-18, אמרים מקומות הראשונים, אל תראה בה, שזה תלוי בשאלה כללית איך מגדירים בעלות. האם בעלות מוגדרת אך ורק לפי הקניין, הקניין מחליט, זה כמו דין כזה של התורה, הקניין מחליט מה הבעלות, או שבנוסף על הקניין צריך שיהיה לבן אדם שליטה וזכות השתמשות, יכולת של השתמשות בחפץ. אם בעלות מוגדרת אך ורק בהקניין, עשיתי קניין, אז אני הבעל, אני הבעלים, בלי כל שייכות אם אני יכול להשתמש או לא יכול להשתמש, אז באיסור הענור יש איסור גניבה. יש בעלות, יש איסור גניבה. אבל אם בעלות מוגדרת בנוסף על הקניין, כמובן צריך קניין, אבל מוגדרת גם שיש לבן אדם שליטה לחפץ, יכול להשתמש בו כרצונו, אז באיסור הענור שלא יכול, אסור לו להשתמש בו, אז כבר נפקעת הבעלות שלו, זה הפקר. במילא אין איסור גניבה. במילא, כשרב יוסף אומר שמדובר שגנבו מן החרם, גנבי, אז בכלל אתה נכנס בשקלא וטריא, האם בכלל יש איסור גניבה או אין איסור גניבה? אז בפשוט השאלה היא, הרי יש שיטות שסוברות שאין איסור גניבה. איך זה מתאים? הם אומר, אבל ראי אלתר רבה, גם שאלתר רבה אומר תק, שהוא סובר כהדעה שיש איסור גניבה אפילו, זאת אומרת, יש בעלות אפילו באיסור הענור, אבל הנוחמר של הרבה הוא שרב יסף לפועל הוא מתאים רק לפי שיטה אחת, מה עושים עם השיטה השנייה? יש שיטה בכלל שאין איסור גניבה. ולכאורה בפשטות הבנת השאלה של הנוחמר. הבעיה היא שכשמגיעים לתירוץ של הרבה, אז לכאורה בשיחה הרבה לא מתייחס לזה יותר. ולכאורה הפרט הזה, הרבה לא תירץ את זה, לפי הדרך של הרבה, לפי המהלך של הרבה. והשאלה הזו ראיתי בקייב ציורש משנים שעברו, שיש ששאלו את השאלה הזאת, אולי אנשים עכשיו, חבר לומדים עכשיו את השיחה, ואולי יש לכם את השאלה הזאת, אני פשוט רוצה להעביר מה הפשט. אז מה השאלה? הרבה אומר, מה כל המהלך של השיחה? כל החידוש של הרבה. ברור שלפי המהלך של הרבה, יש איסור גניבה. זה החידוש של רב יסף. זאת אומרת, לפי המהלך של הרבה, מן ראשון היה השאלה הייתה, כאילו מי המבינים שמדובר באנשים שלקחו מן החרם, אבל איך אחרון אף נמשך, אפילו אחר כך שהרבית הזו לא נמצאת בעולם, רק כל זמן שהרשויים באילם. ורב יסף בא ואומר שמכיוון שזה היה גנבה, זאת אומרת בדרך גניבה, אז האחרון אף נמשך בעולם. למה? כי גניבה זה פעולה נמשכת, וגניבה סביד הזרה ממשיך את העניין של אביד הזרה, את האחרון אף של אביד הזרה. אז ברור שלפי הרבה צריך לומר, שיש גניבה באיסורי הנאו, שכל התירוץ הוא מיוסד על זה, שיש גניבה ושזה פעולה נמשכת וזה. אז לכאורה איך מתרצים את השאלה הזאת? הרי יש שקל וטריה, האם יש גניבה באיסורי הנאו או אין גניבה באיסורי הנאו? ולא יודע שהרב בכלל לא מתייחס לזה בתירוץ. אז נכון שזה מתאים לפי השיטה של אלתר רבה, כמו שהרבה אומר ב-18, אבל ראי אלתר רבה, שאלתר רבה נוטה להשיטה שיש גניבה באיסורי הנאו, זה נכון שלפי אלתר רבה זה מובן, אבל הרי יש שקלא וטריא ויש עוד שיטות, אז איך מתרצים את זה? אז נראה לי שהתשובה היא פשוטה. ולכך רבה גם לא מתייחס לזה. בעצם צריך להבין את הנוחמר כמו שצריך. בוא נחזור, מה הייתה השאלה של הרבה? אני רוצה גם לדייק עוד דיוק. הרבה לא שאל שאלה נוספת, זאת אומרת, שאלה בייס, שאלה א', שאלה בייס. הרבה אמר נוחמר, זאת אומרת, זה חיזוק על השאלה הקודמת שהוא שאל. יש בעצם רק שאלה אחת, והרבה עם הנוחמר הרבה מוסיף, מחזק את השאלה הראשונה, היחידית בעצם. דהיינו. הרבה לא שואל, הרי יש שיטה, שאיסור הענו, זאת אומרת, איך רב יוסף אתה אומר, גן והרי יש שיטה שבאיסור הענו אין גניבה. כאילו, כי זו לא שאלה, רב יוסף יגיד לך, לפי המפרשים, שאני סובר שיש כן גניבה. ועד הרבה, מהגמרא הזאת אפשר להוכיח, כי השיטות שסוברים שיש גניבה באיסור הענו, שיש בעלות. אז מה השאלה של הרבה? השאלה של הרבה היא, בעצם חיזוק על השאלה שהוא שאל, השאלה הראשונה. למה אתה אומר גן וגניבה, כאילו העיקר כאן זה לא גניבה, העיקר זה שלקחו מן אחרים. ולא עוד אלא, הרי כשאתה אומר גניבה, אתה נכנס בבעיות, אתה נכנס בשקלא וטריא. אז אני מבין אתה רב יוסף, אתה סובר שיש כן גניבה, אבל למה אתה צריך לפרור איסור של גניבה, כשאתה יכול לפרור בעצם את האיסור העיקרי, שזה לא ידבק ביד חמור מן החרם, שזה לא נכנס בבעיות, שזה לכולי ילמה. זה השאלה של הרבה. לגניבה היא, בנגיע גנוחמר, בנגיע גניבה, יש שקלא וטריא שלמה, אם בכלל יש גניבה, אז למה אתה צריך להיכנס שם? אתה לא צריך את זה. אני מבין שאתה כן אוחז, אתה כן סובר כהשיטה שיש גניבה. ככה רב יוסף סובר, לפי המפרשים. הוא אומר גן ואומר לך בפירוש. רק מה? למה אתה צריך לזה? אתה לא צריך לזה. לכאורה אתה היית צריך להגיד, ולא ידבק ביד חמור מן החרם, שזה קודם כל, כמו שרבי שאל בתחילה, זה בעצם החטא העיקרי, ולא עוד, אלא שזה חטא שממש מובן, מתאים לכל הדעות. ובמלך שמבינים את השאלה טוב. אז עכשיו מובן שלפי הרבה, השאלה בכלל, זאת אומרת, הפרט הזה בכלל קושי מעיקר לאיסה. למה? כי כאן אי אפשר לשאול לרב יוסף, רב יוסף, למה אתה בוחר גנבה כשאתה יכול לפרור איסור אחר? לא, לא יכול. הרי כל התירוץ לפי הרבה זה רק אם אומרים שיש גנבה עליו ולא ייבד ביוחד מומו מנחם. זאת אומרת, שלקרו את החם באיפן של גנבה, רק אז אפשר להגיד את הפעולה נמשכס, נמשך עונב בילום וכו'. אז אי אפשר לשאול לרב יוסף, למה אתה... אני מבין אותך שאתה סובר שיש כאן גניבה ביסורנו, אבל למה אתה צריך להיכנס בבעיות בשקלו וטייה, כשאתה יכול להגיד תירוץ שזה לכולי ילמה? לא, הוא לא יכול להגיד תירוץ שזה לכולי ילמה. תגיד, הוא לא יכול. התירוץ היחיד הוא רק אם יש גניבה ביסורנו, וככה סובר רב יוסף, הוא סובר כהשיטה הזאת, ובמילה ככה הוא מתרץ. ככה מובן את המשנה, ככה מובן את הגמרה. וכנראה מהגמרה הזאת יש ראיה, כפי השיטות שלכאורה שסוברים שיש בעלות ביסורי הנוע. אם לא שנצטרך לפי השיטות האלו לגבר את רב יסף באיפן אחר, או שהוא רק ישתמש בלשון הזה, גנבה, כמו שהרבי כותב שמה בסוף עוד בייס. אבל בכל אופן, רב יסף, לפי המהלך של הרבי, ברור שהוא סובר שיש איסור גניבה. כהשיטות שיש איסור גניבה באיסורי הנוע, ואי אפשר לשאול, אתה נכנס בשקלא וטריא, כי הרי הוא צריך כן להיכנס בשקלא וטריא הזה, הוא צריך לזה בשביל לתרץ את השאלה. בהקשר זה אני רוצה פשוט להוסיף כאן נקודה נוספת, לפלפולה בילמה, לחידודה, לפלפולה, שאולי אפשר להגיד איזו מילה כאן, בקשר למה שדיברנו עכשיו, המחלקס, אם יש איסורי הנוע, אם יש איסור גניבה באיסורי הנוע, אם יש בעלות באיסורי הנוע, לא אפשר להגיד איזה מילה כזאת חידודית. כל השיחה, כפי שהסברנו עכשיו, מיוסד על המשנה, שבמשנה כתוב כל זמן שהרשויים בעולם, הרבי מדייק, כל זמן שהרשויים בעולם, הפירוש שהם לקחו מן החרם, אבל העבודה זרה, החרם כבר לא בעולם. כי אם לא, היה צריך להגיד כל זמן שהעבודה זרה בעולם. אז מה הביור? איך נמשך אחרון אף? על ידי גניבה. על ידי גניבה, כי זה פעולה, הם לקחו את החרם באופן של גניבה, וגניבה זה פעולה נמשכת, אז זה ממשיך את אחרון אף. אבל כשמסתכלים במדרש, בספרי, הרבי מזכיר את זה בשיחה, רואים שמר, הספרי הוא מדייק כל זמן שהעבודה זרה בעולם, לא כל זמן שהרשויים בעולם. ובהתחלה, ב-A's דלת, הרבי רצה להגיד שהמשנה סוברת כמו הספרי, אבל אחר כך אומר ב-A, לא, הספרי והמשנה זה שני מהלכים. לפי הספרי זה כל זמן שהעבודה זרה בעולם, אבל אחרי שהעבודה זרה לא בעולם, אין אחרון אף בעולם. ולפי המשנה, זה כל זמן שהרשעים בעולם, אפילו שהעבודה זרה לא בעולם, אלא רק הרשעים שלקחו מן החרם, אחרון אף נמשך, והביור בזה זה גניבה פעולה נמשכת. אז יכול אפשר לשאול, מה כאילו, מה יסוד החילוק של הגרסאות, בין הספרי למשנה? זאת ועוד, בספרי עצמו, מהספרי משמע, ש... הספרי הרי בחר כל זמן שהעבודה זרה בעולם. דווקא כל זמן שהעבודה זרה בעולם. אבל אחר כך אין חרון אף בעולם. כשהעבודה זרה כבר לא בעולם, אין חרון אף. אפילו שיש בו נגיד מצב של רשעים שלקחו מן אחריהם או שגנבו מן אחריהם, אין חרון אף. לכאורה אפשר לשאול, הרי למה הספרי לומד כמו המשנה? כל זמן שהרשעים בעולם, אם יש גניבה, באופן של גניבה, אז... אז יש חרון אף. אז כמובן שזה לא קושיה עצומה, אבל זה דיוק. אולי אפשר להגיד מילה, שבעצם זה תלוי בשתי השיטות, האם יש איסור גניבה באיסור הנוע או לא. הספרי סובר כהשיטה שאין איסור גניבה באיסורי הנוע. במילה לא יכול לתרץ את כל מה שרב יוסף אמר לפי המהלך של הרבי גנבי. ושיש עניין של גניבה ופולנים שחס ונמשה בעולם כל זמן שהרשעים בעולם אפילו שעביד הזר לא בעולם. כי אין איסור גניבה באיסורי הנאה מלכתחילה. במילא הספרי לא יכול לתרץ, לא יכול להגיד כזה דבר, מילא לפי השיטה הזאת, צריך לומר כל זמן שעביד הזר לא בעולם. אז יש חרונף, עבודה זרה, הסתרקה מן העולם, הסתרק החרונף. יש רשעים שלקחו את החרם, ובוא נגיד, לקחו את זה בדרך של גניבה, אז אתה רוצה להגיד פולה נמשכס, אבל אין איסור גניבה מלכתחילה. מה שאין כן, המשנה סובר, המשנה סוברת, כי השיטה, כמו שהרבי מבאר, כמובן, כי השיטה שיש איסור גניבה בעולם, יש איסור גניבה באיסור הענור, ובמילא אפשר להגיד, לא רק הזמן שעביד הזר, רק הזמן שהרשעים. איך ייתכן שהזמן שהרשעים, או שהגנבה, שלקחו את זה באופן של גניבה, יש איסור גניבה, יש פעולה נמשכת, אז האחרון אף נמשר בעולם. סתם מילה ככה אפשר להגיד, שזה בעצם יסוד המחלקת של המדרש ושל הגמרא. ואם כבר, אז אולי אפשר להוסיף גם, שזה בעצם יסוד המחלקס בין המקשן לאתרצן בגמרא גופה. זאת אומרת, המקשן מן רשעים, שאל מן רשעים, לפי הרבי שאל, איך ייתכן להיות רשעות רשעים כאלו שלקחו מנחם שממשיכים את אחרונף? מגיע רב יוסף ואומר, גנבה, זה היה בדרך גניבה, פולה נמשרס. אז אפשר לשאול, פשוט קלוץ קשיה, אז מה חשב המקשן? הרי המקשן הוא המורה, לא סתם סלקה דייטח. הוא שאל מן רשעים, מה, הוא לא יכול לעמוד לגתירות של רב יוסף גנבה ופעולה נמשכת וכל הביור הזה? אלא מאי? אפשר להגיד שהמקשן לא יכול לתרץ ככה, כי הוא סבר כהשיטה שאין איסור גניבה באיסורי הנור, ובמילא הוא לא רואה איזה דרך, איך יכול להיות שממשיך חרונף בעולם עם העבודה זרה כבר לא בעולם. גניבה, אין איסור גניבה. אי אפשר להגיד את התירוץ הזה של גן ושל פעולה נמשכת. רבי יוסף מגיע, והוא סובר כי השיטות שיש כן איסור גניבה, ובמילא אפשר להגיד פעולה נמשכת, במילא אפשר להגיד כל זמן שהרשעים בעולם, על ידי הגניבה, פעולה נמשכת, נמשך חרונף בעולם. זה כל פנים לחידודה. נמשיך עכשיו שנקודה נוספת, נוגע להערה 22. הרבי עומד שם על הלשון של הברייסה, שמובא בסוף מסכת סנהדרין, תנו רבנן, ראשה בלילום, חרון בלילום. שנאמר, צטרה, חולה. צדיק בא לעולם, טובה בא לעולם. אז הרבי עומד על הלשון, ב-R22, 22, הרבי אומר על הלשון, רשע בא לעולם. איך אפשר להגיד בא לעולם, רשע בא לעולם? בא לעולם לכאורה, מובנו, פשוטו כמשמעו, שהוא נברא כזה. הוא בא לעולם, הוא מגיע לעולם, הוא נברא, הוא נולד בעולם, בתור רשע. הרי, צדיק ורשע לכמה. כתוב, במסכת סנהדרין, שהמלאך הממונה להיריון אומר על הטיפ על העובר, אומר זה יהיה חכם, זה יהיה גיבור, זה יהיה עני, זה יהיה עשיר. אבל צדיק ורשע לא כאמר. אז איך אפשר להגיד, רשע בא לעולם, הרי לא כאמר רשע. זה תלוי לפי הבן אדם בחיר חפשיס. אז רבי מתרץ שני תירוצים. תירוץ אחד הרבי אומר, הנה חינמי, צריך לומר שרשע בא לעולם לא מובנו ממש, כי פשוטו כמשמעו שהוא בא לעולם נולד כזה, אלא פירושו שמשעה שעושה עבירות, באיזה גיל לזה שיהיה, אז כאילו הרשע שבו, כאילו הבן אדם, הרשע שבו כן בא לעולם, אז הרשות, הסטטוס, התואר, ההגדרה שלו בתור רשע, אז הוא הגיע, אפשר להגיד, הגיע רשע בעולם. ותירוץ אחד, תירוץ שני הרבי אומר, גם יש לימה, שאינה חינמי צריך להגיד לילום, נגיד שרשע בא לעולם, בא לעולם הוא כפשוטו, הוא בא ככה, הוא נולד ככה. אבל איך הרי רשע לא קמה? אז הרבי אומר ככה, יש מושג של רשע בכוח. צדיק ורשע לקמה פירושו, רשע בפויר, לא כמה, שהוא יהיה רשע ממש. אבל יש טנדנסי, נטייה לרישות לרשע. בכוח. רבי מביא את הפסוק בתהילים זורו רשעים מרחם, שהגמרא ביומא מביא את זה בקשר לסיפור שהגיעה אישה, הייתה מעוברת, והיא ריחה משהו ביום הכיפורים, רצתה לאכול, אז הגיעו לרבי חנינה ואמרו, מה נעשה? אז רבי חנינה אמר, תלחשו לה באוזן שזה היום יום כיפור. וככה עשו, וזה לא הסתדר. וכנראה היא נצטרכה לאכול, לא כתוב שם בגמרא, אבל כנראה היא נצטרכה לאכול, כל פנים, נולד ממנו שבסוי עוצר פרש, שהוא היה מפקיע שערים, הוא היה בן אדם אגון, הוא לא היה בדיוק בן אדם אגון, השבסוי הזה, שהוא נולד, הוא היה עובר בעצם, וקראו עליו, זור רשעי מרחם, שכבר מרחם, בתור עובר היה לו תאווה ביום הכיפורים, והסבירו לו שזה יום כיפור, ולא, הוא לא, זה לא הפסיק את תאוותו. פירושו שהיה כבר, היה לו כבר נטייה לרישות. רבי אומר שאפשר להגיד שזה רשע בא לעולם, הוא מגיע עם נטייה כזו של רישות, ולפי זה רבי אומר, אז גם אחרון בא לעולם, צריך להגיד לא שאחרון ממש בא לעולם, כי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מביא חרון ממש לעולם, כשיש רק רשע בכוח, אלא גם אחרון הוא חרון בכוח. אז לכאורה אפשר לשאול שאלה פשוטה. אמר רבי עומד על הלשון רשע בא לעולם, ולא על צדיק בא לעולם, ולא גם על צדיק בא לעולם, זאת אומרת השאלה היא גם על הלשון צדיק בא לעולם. שלכאורה איך אפשר להגיד צדיק בא לעולם, הרי צדיק ורשע לכמה. ועל זה אפשר לתרץ, ממש את שני התירוצים של הרבי. אפשר לתרץ צדיק, התירוץ הראשון שפירושו צדיק בא לעולם, לא שהוא נברא כזה, אלא שבאיזשהו גיל הרוב זכויות שלו מתחילים להיות המצוות, הוא עושה מצוות ונהיה לו רב, אז הוא נהיה צדיק. ואז באיזה גיל שאיזה שהיא הוא מגיע, הוא בא לעולם. תירוץ אחד. תירוץ שני, אפשר גם להגיד את התירוץ השני, כי לאמיתו של דבר ביומא שמה, התירוץ, הסיפור הראשון בגמרא, היא סיפור חיובי, סיפור בנוגע לצדיק בעצם. אותו סיפור, הגיעה אישה מעוברת, זה ביום הכיפורים וכו', היא ריחה, רצתה לאכול, הגיעו לרבי, אמרו לרבי, מה נעשה? רבי אמר, לחשו לה, והלחישו, ואכן העובר הפסיק את תאוותו. אז הוא אמר, מבטן הקדשתיך, כי דעתיך מבטן הקדשתי, זאת אומרת שכבר מבטן יש קדושה, ונולד ממנו בעצם רבי יוחנן. זאת אומרת שיש אותו מושג של שבסוי הזה, שזור רשעי מרחם, אותו מושג יש בנגע צדיקים, שיש עניין של נטייה לצדקות, שכבר בעובר, כבר בבטן האם, הוא כבר יש כבר נטייה להיות צדיק. אפשר להגיד גם את התירוץ השני, אז אפשר לשאול למה הרבי לא מתייחס לצדיק. אז היה אפשר לתרץ את זה בשני אופנים. תירוץ ראשון אפשר להגיד, פשוט, בלבטיש, אינה חינמי. כל ההערה שהרבי מתייחס לראש, אפשר להגיד על הצדיק. למה הרבי לא מתייחס? כי הרבי סומך על המעיין. זאת אומרת, הרבי אומר על הראש, למה? כי הרבי הוא עומד על הציטוט הראשון, של הברייסה, מי מגיע ראשון? הרשע, אז רבי מתייחס לרשע. אבל כמובן, אחרי שיש את כל ההיאור, השאלה, התירוץ הראשון, התירוץ השני, אפשר להגיד, ממשיכים, צדיק בא לעולם, אותה שאלה, ואותם שני תירוצים. רבי סומך על המעיין שכל מה שאמרנו על הרשע, קוי גם על הצדיק. שקצת, גם שאפשר כמובן להגיד כזה דבר, ובהחלט יש מקום, אולי שזה בעצם ההסבר, אבל קצת דורש ביור שהרבי לא מתייחס כלל, אפילו לא בסוגריים, אפילו לא בסוף, כאילו להוסיף כמה מילים, ועל דרך זה יש לימר לעניין הצדיק. וכייצא בזה, הרבי בכלל לא מתייחס כלל וכלל. אבל אפשר להגיד תירוץ שני. שבעצם על הצדיק קושי מעיקר הליס. זאת אומרת, הצדיק אפשר לומר שהקושיה, שהשאלה מנידה ועד צדיק וראש עולי קרמה, לא מתחילה מלכתחילה, ולכך הרבה שואל, הוא מתייחס רק להראש ולא להצדיק. איך? בהקדם, בתניה פרק א' שמע הרבה, הרתי רבה שואל שאלה מעין זו, על מה אם החזר אחר? בבר בסחה, שאיוב אמר, ברוס הצדיקים, ברוס הרשעים. שהקדוש ברוך הוא ברא צדיקים, הוא ברא רשעים, אז שואל אל תרבה, והו, צדיק ורש עלי כמה? אותה שאלה בעצם. אל תרבה מתרץ את השאלה הזאת בשני שלבים, כי בעצם התירוץ הוא לא אותו תירוץ בנוגע לברוס הצדיקים ולברוס הרשעים. זה שני תירוצים נפרדים שונים. התירוץ על החלק הראשון ברוס הצדיקים מופיע בפרק י' ד' בתניה, והתירוץ על החלק השני מופיע בפרק חב זין. ומה התירוץ? בנוגע להצדיק הרטרה במבר ככה. שעכשיו שהבנו שבעצם בצדיק יש מושג של צדיק בשם התיאר, שמהותו צדיק, שיש לו נשמה מיוחדת, צדיק גמור, אפילו צדיק שאין גמור. והצדיקים האלו, הוא אי אפשר ככה להיות צדיק. צריך להיות נולד צדיק. זה נשמה מיוחדת. אז אל תראה במבאר שזה הפירוש, ברס הצדיקים, הוא בורא נשמות של צדיקים, בורא אותם ממש, נשמות מיוחדות, שיש להם את הכוח הזה, את היכולת הזה להיות צדיקים גמורים, או צדיקים שאינם גמורים. וזה התרץ, הצדיק וראש עולה כמה, הצדיק שמה זה צדיק בשם המושל, אומרת, הצדיק הרגיל, רוב זכויות, זה לאנשים רגילים, כמונו, אנשים כערכנו, בינונים, זאת אומרת, לא צדיקים, נשמות רגילות, צדיק בשם המושל, פירוש שיש לו רוב זכויות. אז רוב זכויות זה, זה, זה צדיק לא כאמר, כי זה תלוי בחיר חופשית. אבל בנוגע, הצדיק בשם התיאר, ברוס הצדיקים. ובנוגע לראש תראה במתאר פרק חב זין, ברוס הרשם הפירוש שהוא בורא בעצם בינונים, למה קורא אותם רשעים שמגיע להם הרהורים, תאוות, מחשבות, כמו הרשעים. זאת אומרת, בפנימיותו, במהותו, מגיע לו כרשעים, אבל במייסה, מחשב הדיבור במייסה, הוא לא, הוא בינני. אז זה הפירוש צדיק ורעז. אז זה הפירוש ברוס הרשעים. הוא ברא, בעצם, כן, הוא ברא נשמות, רובם ככולם, נשמות כאלו שמגיעים להם הרהורים, תאוות, כמייסה הרשעים. אז לכך אפשר להגיד שבנוגע לראשו, אז ראשו בלילה נשאלת השאלה, והצדיק וראשו לקרמה. וכמובן, לראשו בלילה אי אפשר להגיד כמו הברוס הראשיים. שהרי אי אפשר להגיד שהאחרון בא לעולם על ידי שהקדוש ברוך הוא בורא נשמות כאלו כמו הבינונים, שבעצם מעכשיו הדיבור הוא מייסה, לא, אינם רשאים, אלא רק בליבן הם רשאים. כך מגיע אחרון בעל העילם, כמובן שלא, רשע בעל העילם הפירוש שהוא עושה עבירות ומביא רע בעולם, ולכך יש חרון, חרון בעל העולם. אז מדובר ברשע ממש, וזה רשע לקרמה. אבל בנוגע לצדיקים אפשר להגיד, צדיק בעל העילם, מה הפירוש? כמו ברס הצדיקים, הוא ברא צדיקים, כן, הוא ברא נשמות מיוחדות של צדיקים בשם התיאר, יחיד הסגולה, שכשהם מגיעים לעולם, אז טבע בעל העולם. י' א' ניסן, יש טבע בעל העולם. ולכך, הרב הוא מתייחס לצדיק. רק מה? הבעיה עם התיאוץ הזה הוא שבסעיף י' בייס, אתם מסתכלים שם, אז באמצע העירו, באות שמתחיל ועל דרך זה, אז הרב בחצר ריבוע הוא מתייחס למים החזר הזה, צדיק בלילה, והוא כותב ככה, וצדיק דו מן דוכנית דווקא דרה מיטיס שמתי ערפון צדיק, צדיק כאן, במים החזר, צדיק בלילה, אין פירושו דווקא צדיק בשמתי הר, נור איך צדיק בשם המושל, אלא גם צדיק בשם המושל. ועל צדיק בשם המושל יש להגיד צדיק בלילה. רק מה אפשר להגיד שהתירוץ עדיין קיים? זאת אומרת שאם מדייקים במילים של הרבה, הרבה לא אמר שצדיק בעל העילם כאן פירושו רק צדיק בשם המושל. אם ככה היה הפירוש, אז אי אפשר כלל להגיד את התירוץ השני שאמרנו ברס הצדיק, אם כי הרי מדובר בצדיק בשם המושל. אלא הרבה אמר שהצדיק בעל העילם מתייחס לשני סוגי צדיקים. קודם כל, ברור, מתייחס גם לצדיק בשם התיאר, מגיע צדיק כזה לאילם, איז טבע בעל אילם, וגם הרבה אומר, מתייחס, הפסוק הזה, המים החזק הזה, גם מתייחס לצדיק בשם המושל, צדיק בעל אילם. אם ככה אפשר להגיד שעל כל פנים, הלשון בעל אילם, למה חזר בחרו בלשון כזה, הגם שבנוגע לצדיק בשם המושל, אי אפשר להגיד בעל אילם, כי על כל פנים, מכיוון שהצדיק הזה כולל גם את הצדיק בשם התיאר, אז ביחס לזה על כל פנים, הבעל אילם כן מתאים, ולכך בחרו בלשון כזה. כל פנים, יש מקום לתירוץ השני, אפילו לא מקבלים את התירוץ הזה, אפשר נחזור לתירוץ הראשון, ולהגיד שבעצם, הנה חינמי, אפשר לשאול את השאלה הזאת, רק מה הרבה שאל על רשע וכל מה שהוא מתרץ, על הרשע אפשר להגיד גם על הצדיק. עכשיו נעבור לנקודה נוספת בשיחה בעזבוב. וכאן אני רוצה להבהיר גם הפשט, ההבנה בשיחה ראיתי וגם שמעתי שכמה וכמה הבינו בדרך אחד, ואני רוצה להבהיר שלכאורה ההבנה היא קצת אחרת. הרב מביא את הרגת שובר על הרעיון שגני ואוגזילה זה פעולה נמשכת. פירושו עליו האיסור של גזילה או גניבה זה לא שבשעת מייסה החט, בשעת פעולת העבירה הוא עשה את העבירה חד פעמי ואחר כך נפסקה העבירה, נפסקה מייסה, אלא הפעולה של גניבה היא נמשכת ומסחדשת בכל רגע ורגע, כאילו הוא גונב וגוזל מחדש בכל רגע עוד הפעם. בעזרת השם בסוף השיעור היום נרחיב הדיבור על הרעיון הזה, על המונח, על המושג הזה של פעולה נמשכת, קצת יותר, אבל זה בינתיים בקיצור הנקודה. פעולה נמשכת, גניבה וגזילה. ואחר כך הרב מביא את הרגת שובר שהוא מבאר על פי זה את הרמב״ם, שהרמב״ם, כשמתייחס לעשי של גניבה וגזילה, הוא אומר שמכיוון שיש אסי, שזה לאו שניתק לאסי, אין לא יקנה לאו, אין מלכוס, כמו הכלל בלאו שניתק לאסי, אז הרמב״ם אומר שהלאו של גדל וגזילה קורא לזה לאו שניתן לתשלומין. אפשר לתקן את זה על ידי תשלומין. מה זה? וישי וסגזילה של גוזון, הוא משלם וזהו. ככה הוא מתקן את הלאו. אז רגת שובר שואל, לא שואל את זה ככה, הוא כמובן כדרכו בקדש הוא כותב את זה בקיצר, אבל בוא נפנח את רגת שובר. רגת שובר שואל בעצם שאלה, למה הרמב״ם בחר להגדיר את זה? את לסיגזור ולסיגנב. בתור לאו שניתן לתשלומין, כשהוא יכול להגיד, הוא היה צריך להגיד בפשטוס, לאו שניתק לאסי. לאו שניתק לאסי הוא כלל בכמה לאוים, שכשיש לאו שניתק לאסי, בוא נגיד שילוח הקן, ועוד כאלו לאוים, יש לאו, לתיק אחריהם על הבונים, ואחר כך יש אסי, שלח תשלח אסעים, אז אין ליקין עליו, כי זה לאו שניתק לאסי. ואותו דבר, לכאורה, גזילה או גניבה, זה לאו שניתק לאסי וישי וסגזילה. אז למה הרמב״ם מגדיר את זה בתור לאו שניתן לתשלומין, ולא בתור לאו שניתן לאסי? אז רגע שובר אומר שבעצם הרמב״ם מבהיר כאן נקודה בקשר לאיסור של גניבה או גזילה. שגניבה וגזלה נכנסים תחת ההגדרה של פעולה נמשכת. הרבי מבאר את הרגת שווה ואומר ככה. בלאו הניתק לאסם מדובר בלאו שהבן אדם עובר על הלאו הזה חד פעמי. מדובר בכזה לאו. מגיע האסי, מה הפירוש? האסי מגיע לתקן את הלאו. מה פירוש שהאסי מתקן את הלאו? שהאסי עוקר מלמפרע את הלאו. וזה בלאו שניתק לאסי. אבל בגזלה, בגניבה וגזלה, מכיוון שזה פעולה נמשכת, אז לא אומרים שהאסי של וישי וסע גזלה עוקר לגמרי את הלאו של גניבה וגזלה, או בוא נגיד את הלאווים, את כל האיסורים בכל רגע ורגע שנמשך, זה מתחדש, כן? אפשר להגיד, לא אומרים שהאסי של וישי וסע גזלה עוקר לגמרי מלמפרע, אלא מאי, הוא רק מפסיק, שמכאן הוא לאבא אין לאו. ובמילא, רמב״ם מרמז את זה במה שהוא מגדיר את הלאו של לסיגנב ולסיגזל, לסיגנב ולסיגזל, לא בתור לאו שניתק לעשה, שזה עשה שעוקר את הלאו מלמפרע, אלא בתור לאו שניתן לתשלומין, שאומנם אין לקין הלאו, אבל יש לו הגדרה, הגדרה שונה קצת, שהאסה לא עוקר את הלאו לגמרי מלמפרע, אלא רק מפסיק מכאן ולהבא שהלאו כבר לא פועל. זו הנקודה. אבל אפשר לשאול, מה ההיגיון שבזה? כאילו, מה החילוק? מי אמר ואיך זה עובד בדיוק? מה, כאילו, בלאו שנית הקלאסה אמרנו, לאו חד פעמי, האסה עוקר מלמפרע. כשמגיעים לפעולה נמשך, אומרים שלא. זה לא עוקר מלעשה, לא עוקר מלמפרע, אלא מאי, רק מכאן עולה אבא. ולכך זה הגדרה נפרדת, שונה, ולכך זה נכנס תחת שנית לתשלום, לא תחת, לא תחת שנית לעשה. אבל הגוף הקשה, מדוע? מדוע זה העשה לא עוקר את הלאו מלמפרע, את הלאווים בכל רגע ורגע מלמפרע, רק מכאן, מפסיק מכאן עולה אבא. אז איך שהבינו כמה וכמה, זה ככה. אין כוח. זאת אומרת, לעשה יש כוח רק לעקור לב אחד, חד פעמי. אבל כשמגיע ללב כזה של פעולה נמשכת בכל רגע ורגע, אז אי אפשר להגיד שהעשה עוקר את כל הלבים האלו של כל רגע ורגע, עוקר אותם מלמפרע. אי אפשר להגיד כזה דבר. אין כוח לעשה אחד לעקור כל מיני לבים כאלו. אלא מה? צריך להגיד שרק, יש לו כוח רק להפסיק שמכאן עולה בעין את הלב. אבל נראה לי שהכוונה היא לא ככה, שהפירוש הוא לא כך. בעצם יש שתי שאלות. אם ככה, זאת אומרת, אם נניח שזו הפשט, אז שאלה ראשונה, זה לא מונח במילים של הרבה, הרבה לא אומר את זה. הרבה לא אומר שבלאו חד פעמי, אז העשה יש לו כוח לעקור, ומה שאין גם בול המשרה, שיש כל מי, שזה בכל רגע, אז אין לזה כוח לעקור. לעקור מספר כזה גדול של לבים, בוא נגיד. לא כתוב כזה, זה לא מונח במילים של הרבה. זה דבר ראשון. דבר שני, בהבנה זה לא מובן. כאילו מי אמר שלעשה אין כוח? הרי הקדוש ברוך הוא מחליט. ברוך הוא הרי, מגדיר את המערכת, את הסיסטם. הוא הרי מחליט, הוא נותן כוח לעשה, ובוא נגיד, ללאו אחד, כן, זה כן מובן שעשה יכול לעקור מלמפרע את הלאו, זה גם, זה בכיח התירה, בכיח של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הגדיר כזה דבר, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לעשה, לעקור את הלאו מלמפרע. אז הקדוש ברוך הוא עקור יוכל, הוא היה גם יכול להחליט שעשה אחד יכול לעקור לבים של בכל רגע ורגע של פעולה נמשכת של, 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 של איסור גניבה וגזלה. מי אמר, מי החליט שלזה יש כוח, לזה אין כוח? אז יכול נראה שהפירוש הוא באופן אחר. וזה כן מונח במילים של הרבה. הפירוש הוא ככה. מגיע לב שנית הקלאסה, לב חד פעמי. והתורה הוסיף העשה מיד אחר כך, כן? ניתק לעשה. אז מה המסר של התורה? המסר של התורה היא שהעשה הזה בא לתקן את הלב. עכשיו ככה, אם הלב הוא חד פעמי, אז מה יכול להיות התיקון? יש רק תיקון אחד אפשרי. זה לעקור את הרב מלמפריע. כי אחרת, אם לא, אז מהו התיקון? מה המסר של התורה? אז מכיוון שברור שכשהתורה נתקע לעשה, התורה התכוונה להגיד לנו שהעשה מגיע לתקן את הלב, מכיוון שמדובר בלב חד פעמי, מוכרחים להגיד מוזמן זוג, כמו שכתוב בשיחה, מוזמן זוג, מוכרחים לפרש שהתיקון הוא מלמפרע, שזה התיקון הבלעדי היחידי. אבל כשמגיעים ללב של פעולה נמשרס כמו בגניבה או גזילה, כאן לא, כבר לא מוכרחים להגיד שהעשה מגיע לעקור את הלב, את הלבים לגמרי. ברור שיש לעשה כוח לעקור, אבל לא מוכרחים לפרש ככה. כי הרי, ברור שהמסר של התורה היא שהעשה מגיע לתקן את הלב, אבל כאן בלב של פעולה נמשרס יש שני תיקונים אפשריים. יש תיקון אחד, להפסיק את הלב מכאן ולהבא. ויש תיקון שני, עוד יותר, עוד חזק יותר, לעקור את זה מלמפריע. אז כאן, מכיוון שכבר אפשר לפרש שהתיקון חל, זאת אומרת שהמסר של התורה חל על כל פנים על התיקון מכאן ולהבא, אז מי אמר לך שהתיקון הוא גם מלמפריע? ועד הרבה, אם יש רק לימוד אחד, נחיל את הלימוד על מה שאין לחבר לחידוש. זאת אומרת, נחיל את הלימוד על החידוש הפחות יותר, הקטן יותר מלהכיל את החידוש, הגדול יותר. מי אמר לך? אם היה שני לימודים, אז היינו אומרים שני תיקונים, שני מסרים של התורה, תיקון ועוד תיקון, אז היינו אומרים כן. התיקון הראשון מגיע להפסיק את הלב, מכאן ולהבא, והתיקון השני מגיע, זויז ואויד, לעקור את הלב מלמפריע. אבל יש רק לימוד אחד, ניתק לעשה. וישי וסגזלה. המסר הוא ברור, תיקון, אבל איזה תיקון? התיקון הפשוט יותר, מכאן ולהבא. וכאן זה ממש מונח בהשיחה. הרב אומר, בנוגע ללב שניתק לעשה, לב חד פעמי, מוזמן זוג, אז דר תיקון נזכן מלמפריע. או בר בגניבה, מה שאין כן בגניבה, מה פירוש מה שאין כן, מה שאין כן בגניבה, there isn't, אין את המוזמן זוג. לא מוכרחים לפרש ככה, ובמילא ככה צריך לפרש, צריך לפרש שזה חל רק על מכאן ולהבא. ככה נראה שזה הפשט כאן בהרגת שובר, ואיך שהרבי מבין את הרגת שובר. נסיים עכשיו את השיעור בנקודה כללית, שזה בעצם גם נקודה מרכזית ויסודית בהשיחה הזאת, על המושג, הרעיון, המונח, היסוד הזה של פעולה נמשכת. כפי שהזכרנו, הרבי מביא את זה בשם הרגת שובר. כאן בהשיחה הרבי מביא את זה בקשר לגניבה או גזילה, שגניבה או גזילה זה פעולה נמשכת. שזהו חל איסור לאו חד פעמי בשעת פעולת הגניבה או הגזילה, אלא הפעולה מתחדשת בכל רגע ורגע. וזה מושג בעצם שהרגת שובר מביא בנוגע לכמה וכמה עניינים. לדוגמה, הוא מביא את זה בקשר להקדש. שכשבן אדם מקדיש דבר חולין לקדוש ברוך הוא, אז פעולת ההקדש, החלת ההקדש, זה לא פעולה חד פעמית בשעה שהוא אמר הרי אני מקדיש, אלא בעצם האמירה הזאת, ההחלה הזאת, הפעולה הזאת, היא נמשכת ומתחדשת בכל רגע ורגע. עוד דוגמה, ניסויים. קינין הניסויים, בשונה מאירוסין, זה כבר נראה עוד מעט, אבל קינן הניסויים, זאת אומרת, השלב השני, ניסויים, שלב השני בחתונה, הרגת שובר אומר, זה פעולה נמשכת. זה לא עניין חד פעמי שאירע ביום החתונה, אלא הפעולה הזאת של קינן הניסויים נמשכת ומתחדשת בכל רגע ורגע. יש סיפור, אגב, שהרבי סיפר, בין הרגת שובר לרב חיים בריסקר, שהרב חיים בריסקר לא בדיוק קיבל את המושג הזה, הוא לא כל כך, אז של פעולה נמשכת בניסויים, אז פעם הוא נפגש עם הרגת שובר ואמר לו, מה זה טוב? אז הרגת שובר אומר לו, מה זה טוב? אז הוא אומר לו, על החתונה שלך, הרי אתה סובר שניסויים זה נמשכת ומתחדשת בכל רגע ורגע. אז לפי נוסח אחד של הסיפור, הרגת שבר הנאו מנהו בי, אתה לא צריך להגיד לי מזל טוב היום, כי גם המזל טוב, הביקס מזל טוב שאמרת ביום החתונה, מכיוון שזה קשור לנישואין, אז ביחד עם הנישואין, גם המזל טוב נמשך מסחדש בכל רגע ורגע. כל פעם זו דוגמה שנייה למושג הזה, לרעיון הזה. עוד דוגמה, דוגמה שלישית, שפך דמים, רציחה, זה גם בהשיחה, הערה 41, הרי מביא את זה בשם הרגת שבר, ששפר דמים, החטא נמשך לעילם, זה לא שהבן אדם עשה חטא אחד פעם אחת, הוא הרג מישהו, אלא שהפעולה הזאת של הריגה, של רציחה, נמשכת מסחדש, זה בכל רגע ורגע. וכמובן, עוד דוגמה, גנב או גזלה, הדוגמה שזה בעצם הנושא של השיחה שלנו. אז לכאורה אפשר לשאול שאלה כללית. מהו האבן הבוחן? מה ההיגיון שיש פעולות שזה חד פעמי, ויש פעולות שזה פעולה נמשכת? כאילו, מי אמר? איך מחליטים? וזו הזוועד לענייננו, מדוע אכן גנבה או גזילה זה נכלל בפעולה נמשכת. מה מיוחד שמה שזה, שעושה שהאיסו של גנבה וגזילה נכנס תחס הסוגים האלו של פעולה נמשכת ולא חד פעמי? אומרים שרב חיים בריסקר אמר פעם שאנחנו אנחנו זאת אומרת באילם הניגלה עוסקים באבוס. What is the gather from this? What is the gather from that? מהו הגדר של זה? זה פעולה, זה ניפול, זה חיימר, זה צורה, זה חפצה, זה גברה. אבל לא באפרבוס, לא בלמה. למה זה ככה? למה תילין של יד זה פעולה? תילין של ראש זה ניפול? למה זה חפצה וזה גברה? אז נוסיף, חסידס, הרבה, הליקוטי שיחס, עוסקים באפרבוס. חסידס הוא הרי המהות של הנשמה של הדבר. הנשמוס הדהרייסה. אז בשיחס של הרבה בליקוטי שיחס, ליקוטי שיחס חלק ה', יש שיחס שמה, על יוטס קיסלב, הרבה מבאר בהאורה 38, הרבה בעצם מבאר שמה את האבן הבויכן של פעולה נמשכת. השיחה בעצם, הנושא של השיחה שמה זה יוטס קיסלב, שאלתר רבי אומר ביטוי על יוטס קיסלב, שיום זה יוקווה ליום, למויד, למויד תמידי בישראל. תמידי. תמידי, אומר הרבי, פעולה נמשכת. גם יוטס קיסלב זה פעולה נמשכת. אז יש לנו עוד דוגמה. אז יוטס קיסלב גם נכלל בעניונים של פעולה נמשכת. אז מדוע? אז מה הנקודה שבה זה? מה אבן הבוחן? אז רבי אומר ככה שמה, יוסוד. אומר שכל דבר שאתה מנסה לשנות, להפוך את הטבע של הדבר, אז צריך פעולה נמשכת. או במילים אחרות, אם אתה מנסה לאחד, לחבר בייס הופכים, אז בעצם אצל שניהם אתה הולך נגד הטבע של כל אחד מהם, וכשאתה הולך נגד הטבע, אתה מנסה לעשות משהו שהוא אל-טבעי, בוא נגיד נס, הפך הטבע, אז מוכרח להיות פעולה נמשכת. בוא נמחיש את זה בדוגמה. קחים כדור או אבן, בחסידס מדובר על אבן, אז בוא נמחיש את זה בבלון, כן? תוקח כדור, ואתה זורק אותו מלמעלה למטה, והכדור נוחת על הארץ, זהו. אתה יכול ללכת לישון, הוא יישאר על הארץ. למה? כי לא עשית כאן נס, לא עשית הפך הטבע. הרי מצד כיח המשירה של הארץ, הטבע של כל דבר זה להיות מונח על הארץ. אבל להפך, אם אתה זורק אותו מלמטה למעלה, פעם אחת, אז כן, בשעס מייסה זה יהיה למעלה, אבל אחר כך יחזור הדבר לקדמותו, לטבעו המקורי. אם אתה לא מחדש שוב את הפעולה, אתה לא זורק שוב את הכדור באוויר, אז הכדור יחזור למהותו המקורי, יחזור לטבעו המקורי, יחזור לארץ. ולכך, אם אתה רוצה שישאר באוויר, אתה צריך לחדש כל רגע ורגע את הפעולה של לזרוק את האבן או את הכדור באוויר. מה כאילו הדוגמה הכי לא דוגמה, כאילו בעצם מה השורש המקור של הפעול הנמשרת, אפשר להגיד, זה בעצם השורש, המקור היסודי ביותר, הראשון ביותר של פעול הנמשרת, זה המחדש בטוב ובחליים טובין מעשה בראשיס. כפי שמבואר בחסידות, שהקדוש ברוך הוא צריך לחדש, המחדש בטוב, פעול הנמשרת, הבריאה, בריאה יש מאין, זה פעול הנמשרת בכל רגע ורגע. מדוע? כי הרי הטבע של כל דבר זה להיות עין. ולעשות יש מאין זה בעצם היפך הטבע. ובמילא הקדוש ברוך הוא צריך לחדש את זה כל רגע ורגע. אז על פי זה הרב מבאר שתיים מהדוגמאות על פי ניגלה שהרגשב המתייחס אליהם. אחד זה הקדש והשני זה ניסוין. הקדש הרב אומר, זה אותו דבר, מה אתה עושה? אתה לוקח דבר שזה חולין, ואתה מהפך את זה לקדושה. זה הפך הטבע. אתה גם מחבר כאן שני דברים. זאת אומרת, אתה מחבר את הקדושה שעניינה זה להיות קדושה, הפרושו והבדולו, ואת הגשם שעניינו זה להיות חולין. אתה מנסה לחבור בין הקדושה לחולין, ולהפוך גשם שזה חולין לקדושה. זה נס, זה הפך הטבע. ובמילא, אם אתה עושה את זה פעם אחת, כן, לשנייה זה יהיה קדוש. אבל אם אתה מפסיק את הפעולה, זה יחזור לחולין. אז כדי שהדבר יישאר קדוש, צריך לחדש מחדש פעולה נמשכת את הפעולה של ההקדש. הרב מבאר אותו דבר בנוגע לניסוין. מה זה ניסוין? ייחוד דחר ונוגבה. זה חיבור בית הופרים. זה הפך הטבע. שלחבר זכר ונקבה ביחד, זה ממש הפך הטבע של כל אחד. ובמילא לא מספיק לעשות את זה פעם אחת ביום החתונה, הפעולה הזאת נמשכת ומסחדשת בכל רגע ורגע. אז על פי זה, אמרנו בדרך אפשר, שאפשר לבאר על פי היסוד הזה, על פי האבן הבכן הזה של הרבי, עוד כמה וכמה עניונים בתירה של הרגת שובר, שהרגת שובר אומר שזה פעולה נמשכת, אפשר לבאר את זה על פי היסוד הזה של הרבי. לדוגמה, הרגת שובר מחלק בין אירוסין לניסוין, כידוע יש שני שלבים בחתונה, קידושין זה אירוסין, ואחר שתי ניסוין, החופה, הייחוד, והרגשה אומר שיש שני סוגי קניינים, קניין האירוסין וקניין הנישואין. קניין האירוסין הוא אומר, הוא מגדיר את זה, הוא אומר, זה חד פעמית. קניין הנישואין זה פעולה נמשכת. אז אפשר לשאול, מי אמר ואיך מחליטים כאן, מהו אבן הבכן, מה הפרווס של הדברים? אז לפי הרבה אפשר לבאר את זה טוב. הרבה במכתב אחד לחוסן וקרלו, בסוף הרב אומר בירקס מזל טוב, מזל טוב, ושם יש הערה, והרב מציין, הוא אומר שכידוע, למה אומרים מזל טוב, מזל טוב פעמיים בקשר לחסן, זאת אומרת ניסוין, כי בניסוין יש איחוד של שני המזלות של החתן והכלה. ובסוגריים הרב כותב מה שאין כן באירוסין, שבאירוסין אין את האיחוד הזה עדיין. ולכך מזל טוב, מזל טוב, שמרמז לשני המזלות שבאים ביחד, זה דווקא בנוגע לחסנה, לניסוין. אפשר להגיד את זה עכשיו, שלכך באירוסין לא צריך פעולה נמשכת. למה? זה קניין הרי, אבל זה לא איחוד וחיבור לגמרי של שני המזלות. אז אין עדיין את החיבור הזה של בית הופכים. במילא מספיק פעולה חד פעמית. מה שאין כן כשמגיעים לניסוין, שזה ייחוד וייחוד ממש של שתי המזלות, שני המזלות, חיבור בית הופכים, הפך הטבע, אז בנגיע לקין הניסוין, הייחוד הזה, צריך פעולה נמשכת. פי זה אפשר להגיד גם בנגיע לשפיכות דמים, שמוזכר בשיחה, גם השפיכות דמים זה פעולה נמשכת. אפשר להגיד אותו דבר. מצד טבע הדברים, מה זה רציחה? בפשטס. קצת טבע הדברים, הבן אדם הזה היה צריך להיות חי. הגיע בן אדם והרג אותו. הוא הרג אותו לפני זמנו. אז זה עניין שזה הולך נגד הטבע. בעצם, אילו לא היה רציחה, הבן אדם הזה היה צריך לחיות. ומה שהוא לא חי, זה מכיוון שהרגו אותו. זה ממש הפך הטבע. ומכיוון שכן, אז צריך להגיד שהפעולה הזאת של רציחה, זה לא עניין חד פעמי, זה לא שמתבקש שהבן אדם הזה יהיה מת. לא, לא מתבקש, הוא מתבקש שיהיה חי. מצד טבע הדברים, הוא היה צריך להיות חי. אלא מאי? מגיע הבן אדם הרוצח והורג אותו, הוא הולך נגד הטבע. אז כאן הפעולה הזאת, לא בגשמיות ממש, כך מבינים אפילו לפי הרגת שבר, אפילו לפי הפשט ברגת שבר, בעולם הצורני יותר, שמע, הרציחה כן מתחדשת בכל רגע ורגע. כמו ההקדש, כמו הניסויים, זה גם בעולם הצורני הצורני יותר. אבל למה? כי הולכים נגד הטבע. על פי זה אפשר להגיד גם איזו מילה, הרגת שבר אומר שחורבן בית המקדש זה פעולה נמשכת. זה לא שחד פעמי היה פעם חורבן, אלא לא, החורבן נמשך ומתחדש ממש עכשיו. הרבה, כשהזכיר את השיחה הידוע, קרע ורט היינט, עם הירושלמי, שמי שלא ראה בית המקדש בימיו, כאילו נחב בימיו, הרבה אמר, כאילו נחב ממש בימיו, והרבה הזכיר את הרגת שבר. מה הפירוש? הרגת שבר אומר שהחורבן ממש מתחדש, כאילו נחב, אתה מחדש. מה הביור בזה? למה חורבן הבית זה פעולה נמשכת? אז אפשר להגיד ככה. הטבע של יהודי זה להיות בארץ הקדש, בית המקדש, בירושלים, עם הגאולה השלמה, עם הקדוש ברוך הוא, עם השכינה. גלו מעל שולחן אביהם, זה הפך הטבע, זה הפך הטבע של בני בחיר איסור. ולכך, כזה דבר, חורבן בית המקדש, שהולך הפך הטבע, זה כמו בריאה יש מאין, צריך להיות נמשכת מלאינו, צריך להיות פעולה נמשכת. לפני שפונים אתם יודעים מה, נסיים עם זה אז. ועכשיו נעבור ונפנה לגנב ואוגזילה. אז גנב ואוגזילה, מה הביאו? הרגת שבר אומר, זה פעולה נמשכת, איך אפשר להסביר את זה? אז אולי אפשר להסביר את זה ככה. הממון הזה, הכסף הזה, שייך למי? מצד טבע הדברים, שייך לראובן. מגיע שמעון, הגנב או הגזלן, ולוקח הכסף. והוא שם את זה בכיס שלו, בבעלות שלו, ברשות שלו. מה זה? מה קרה כאן? קרה כאן דבר שזה הפך מערכות הטבע. על פי טבע הדברים, הכסף הזה שייך לראובן, לא לשמעון. זה לא כמו מחיר או נתינה, שזה ככה צריך להיות, זה הטבע של הדבר. כאן הוא עשה דבר שזה הולך הפך הטבע של הדבר, הפך של הסיסטם. ולכך, הפעולה הזאת של גניבה, מבינים את זה אותה, מבינים אותה כפעולה שמסחדשת בכל רגע, זה כמו אתה זורק אבן מלמטה למעלה. ואפשר להתאים את זה אפילו הפרסידס, הבעל שם דבר אומר שכל דבר יש לו ניצוץ. ולמה, מדוע קורה שלבן אדם יש כזה דבר ולפעמים הוא מאבד את זה, הוא מוכר את זה, אז הוא מבאר את זה שמה בכסר שם טוב שכל דבר יש ניצוץ, שקשור לניצוץ נשמתו של יהודי מסוים, ולכך הוא קונה את זה ויש לו את זה והוא שייך אליו, כי הוא צריך לברר את זה. ואחר כך, כשנאבד ממנו מהפירוש, הוא כבר גמר את עבודת הבירורים עם החפץ הזה, ועכשיו יש בעצם שמה ניצוץ שייך ליהודי אחר, שהוא צריך לברר את זה, והוא כבר ימצא את זה, והוא כבר יברר את זה, וכו' וכו'. אפשר להגיד שבגזלה זה הולך היפך הטבע של הדברים, לא רק הטבע של הדברים, פשוט ברנבט ישגיר את זה, הכסף שלי, לא הכסף שלך, אלא גם לפי שיש בירורים בדבר, זה קשור לנשמתי, זה קשור לנשמס ראובן, לא לנשמס שימן. במילא, כשמגיע בן אדם והוא גוזל, הוא משדד מערכות הטבע. ולכך, אם זה העניין של הפך הטבע, את צריך להבין את זה במובן, עוד הפעם, לפי היסוד של הרבה, של פעולה נמשכת, שנמשכת ומתחדשת בכל רגע ורגע. אז נסיים, אם כבר, נסיים עם המילה של הרבה שם, עם הביור של הרבה בלקוטי סירס חלק ה', כשהרבי מבאר שם מהתינית של פעולה נמשכת וכל הביור שם הרבי מבאר שיוטס כיסלב זה ים תמידי בישראל, זה גם פעולה נמשכת. מה זה יוטס קיסלב? יפוצו מיינוסך החוצה. מיינוסך וחוצה, החיבור הזה של מיינות, החסידוס עם החוצה, עם התחתון, כשאין תחתון למטה הימנו, עם הנפש הבאמיס וכו', זה חיבור בית הופכים. זה הולך, זה היפך הטבע של הדבר. זה כמו הקדש. ולכך, צריך שיהיה פעולה נמשכת. אי אפשר ללמוד מיימר וזהו. כל יום, כל רגע ורגע, חסידוס צריך לפעול על הבן אדם באופן של פעולה נמשכת כל רגע ורגע. ונסיים עם המילים של הרבה. ב-ACUD BASE, הרבה אומר, ועדר זה דוחסי עשה טויב, ברנקטר ניתנור הטבע פרזיך, נופע דגן סוורט, עוניינן איפן פון פעולה נמשכת.